אתן מאזינות לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
I ran down the road, pants down to my knees.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
למדנו על יצירות ספרותיות לילדים, אפילו ספרות שואה שנכתבה לילדים. הכרנו את סוגיית המתח שבין האתי לאסתטי. וכעת נמשיך אל מוקד מחקר שלישי, החלום. דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל, תספר לי, גיל מרקוביץ', על משמעויותיו של החלום ביצירות אומנות מגוונות. ובפרק הזה נתמקד בעיקר ביצירות קולנועיות. שלום זיוה.
בוקר טוב.
איזה כיף שאנחנו ממשיכות.
נפלא. ביום שמש נפלא.
נכון. ויש לנו נושא רחב, הוא מופיע בכל כך הרבה צורות, החלום, ובכל כך הרבה סוגות אומנות, שזה ממש מתבקש לחקור.
זו השאלה.
ואת גם עסקת בזה בספר שלם, נכון? בסוגיה הזאת.
זו השאלה למה. כי המהות של האדם היא מהחלום.
תסבירי.
זאת אומרת, אם אני מוצאת את החלום בסיפור החסידי, למשל, אישה חולמת על אריכות ימים לבעלה החולה, או אני מוצאת את החלום בסיפור העממי. אנזל וגרטל חולמים שיהיה להם אוכל, והם יוצאים לדרך לחפש אוכל, ומגיעים אל המחשפה וכו'. המון ממתקים.
נכון.
ובתנך, במקרא, ספר בראשית, יוסף חולם, הוא נופל לבור, ורק כשהוא יוצא מהבור, הוא מתחיל לעלות. זאת אומרת, יש ארכיטיפים בחלום, כמו שאמר יונג.
תסבירי לנו, תסבירי מה זה ארכיטיפ, למה הכוונה.
ארכיטיפ, בדיוק. ארכיטיפ זה ארכיטיפוס. קין והבל ארכיטיפוסים. המאבק בין אח לאח. בין אח לאחות, המאבק של המקום שלנו בתוך המשפחה, אהבת אם, שאיפה שתהיה לי פרנסה, שהילדים לא יהיו רעבים.
זאת אומרת שארכיטיפ מקפל בתוכו הרבה מאוד שאיפות, או כוונות, או יחסים, והארכיטיפ הוא סוג של סמל של כל אלה, ביחד.
הוא כמו מוטיב, ששייך לכל האנושות. הוא לא שייך לעם אחד. אם אנחנו שוב ניקח את כיפה אדומה.
כן.
אנחנו מוצאים כאן את רוב הארכיטיפים. אמא שמגנה על הבת. הבת שהתבגרה ויוצאת לדרך. המאבק בין אמא לבת בגיל ההתבגרות. יש לנו כאן את הבליעה גם.
בליעה?
בליעה.
שמה זה? ארכיטיפ למה?
חרונוס רצה לבנוע את בניו. יש סיור נהדר של גויה. שכרונוס בולע את בניו. זאת אומרת, יש מאבק בין ילד להורה, עד גיל ההתבגרות. אם ילד לא עבר את גיל ההתבגרות, אז גם בגיל 40-50 עדיין נהיה מאבק בין הורה לילד.
כן.
הבליעה זה כניסה פנימה, זה ירידה לבור, בדיוק כמו יוסף. זו הכניסה פנימה כדי לאבד את המציאות שלי, להבין אותה, להימצא בלא טוב, להימצא, כמו שיונג אומר, בצל. יש בתוכנו צל שאנחנו צריכים לגעת בו כדי להבין את עצמנו. למה אני כועס היום? למה קשה לי היום? וברגע שכיפה אדומה יוצאת מבטן הזאב, היא הגיעה להתבגרות, ואז היא פוגשת את אבא, ואבא הוא הצייד, ולא הזאב. יש כאן מערכת שלמה של סימנים, שאחר כך כל התרבות הולכת איתם יחד. ואם אנחנו נלך אחר כך לחלום ליל קיץ, נראה בדיוק את המאבקים האלה.
אז אנחנו דרך חלום ליל קיץ, וגם בעזרת דברים אחרים, נבין את החשיבות של חלום, וכל מיני דברים שהוא מכיל בתוכו, וגם כמו שאת אומרת, וזה חשוב להבין כבר בהתחלה, את המשחק שבין חלום למציאות.
בדיוק. עכשיו, אין חלום בלי מציאות. מאיפה נלקחים החלומות? מהמציאות?
הדימויים, המושגים, התמונות,
הכל מהמציאות, מה שעובר עליי היום, מה שעבר עליי אתמול, מה שעבר על העם שלי, מה שעבר על, על בני אנוש בכלל, זאת אומרת, לארכיטיפים בחזרה.
כן.
יש דברים שהם כלליים, ויש דברים שהם פרטיים שלי. כל מי שחולם, חולם על משהו שאנחנו קוראים לו משאלה כמוסה. זאת אומרת, החלום במהותו הוא בבקשה תמלא את המשאלה שלי. בין שאני רוצה שלא תתקיים, בין שאני רוצה שכן נתקיים. המשאלה הכמוסה, למשל, בסיפור החסידי, על אדם שחלם שיש עוד צר מתחת לגשר בפראג.
כן.
אם חלמתי, סימן שיש שם עוד צר, אני חייב לנסוע.
אז לא רק המציאות משפיעה על החלום, גם החלום עשוי להשפיע על המציאות.
עשוי, אם את מאמינה בחלום.
כן.
ואז הוא מגיע ומחפש, שואל אותו מישהו, מה אתה מחפש כאן? הוא אומר, את האוצר? הוא אומר, אין כאן אוצר, האוצר אצלך בבית. הוא חוזר הביתה והוא מוצא את האוצר. ולא כתוב מהו האוצר.
זה כבר נתון לפרשנות
כן,
שלנו.
זאת אומרת, האוצר יכול להיות כסף, אז תהיה פרנסה, האוצר להיות, יכול להיות בריאות במשפחה או כל דבר אחר.
או המשפחה עצמה והיעדר הבדידות.
בדיוק, בדיוק כמו הציפור הכחולה. שני הילדים של מטריק, שני הילדים יוצאים לחפש את הציפור הכחולה. הם עוברים הרפתקאות, הם עוברים דרך קשה מאוד, נופלים לבור, כמו שאמרנו כן. קודם. ובסופו של דבר הם מצליחים לחזור הביתה, מאוכזבים.
כי הם לא מצאו אותה.
הם לא מצאו אותה, אבל כשהם נכנסים לחצר של סבא וסבתא, הם רואים אותה על העץ. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחפש בתוכנו, לפני שאנחנו יוצאים למרחקים.
כן.
לאה גולדברג גם כותבת. לאה גולדברג כותבת על מעשה בצייר. הוא הולך לחפש את הדמות שהוא צייר בכל העולם. אבל הוא חוזר בחזרה הביתה, והיא כאן על הכאן, הרי אני ציירתי את זה. לאן אני הולך עם כל זה?
החלום עוזר לנו להבין את עצמנו, או שלפעמים הוא מתעתע
ומבלבל? אם אנחנו יודעים להתייחס אליו. כי החלום מופיע כשפת סימנים. החלום הוא, אין בו קשר לזמן ומרחב. הוא פנטסטי. הוא אוקסימורון. אין בו פרספקטיבה. אין לי גם שליטה על החלום.
נכון.
עוד מעט נראה שלקולנוע כן יש שליטה, אבל לנו אין שליטה. לבמאי בקולנוע יש. אבל כשאני חולמת, אז אני לא יכולה להיות מעורבת. אני צריכה להיות פסיבית. זאת אומרת, אני לא יכולה, אני פסיבית. זאת אומרת, החלום הוא חיבור לביטוי האסתטי של האדם, לאמנות, לסוגיה ולתחומיה השונים.
זיפה, כשחלום מופיע באיזושהי יצירת אומנות, זה לא קצת מבלבל, כי בעצם זה סוג של יצירה בתוך יצירה, כמו שהחלום אצלנו...
היצירה עצמה היא חלום. מאיפה מגיעה היצירה? מהפנימיות של האדם, מה שאיפות שלו, מה רצונות שלו, מה שהוא, החלומות שלו. הרי פרויד אמר שילד מדמיין עולם אחר כשהוא משחק. זה, על זה הוא מדבר במאמר הנפלא, המשורר והזיה. ילד מדבר על משהו אחר, מדמיין דמיונות שלו עם הצעצועים שלו. אבל הוא, מבוגר לא יעשה את זה. אז אין לו ברירה אלא ללכת לחלומות.
אוי, מה, כן? אנחנו לא יכולים
לרשות
לא
את עצמנו לנו, יותר? לא נעים, אנחנו מבוגרים, אנחנו לא ילדים. אבל מי שיודע להיות ילד גם מבוגר זה נפלא.
נו, בוודאי, משום שהנה את כבר אומרת שכשהילד מדמיין, אז הוא כן אקטיבי בנוגע למה
כן,
שמתרחש
כן,
בנוגע.
ילד יודע ליצור מטאפורות.
או, בדיוק.
אבל הוא לא מבין אותן. הוא יודע ליצור אותן. מבוגר יוצר מטאפורות מתוך הבנה מלאה. זאת אומרת, המבוגר הולך אל מה ש... קיבל מאז שהוא נולד אל החלומות שלו. הוא יספר לנו סיפור שכאילו זה רחוק מכל דבר, אבל אנחנו יכולים, אם אנחנו מכירים את הדמות, לשמוע את אבא ואמא, את הבית שלו. אנחנו דיברנו על חנוך לוין וההשפעה של הבית, נכון. שהייתה שם שואה, שאמא אמרה לו, הפה שלך מלא אוכל והפה שלו מלא חול. איך ילד גדל עם משפט כזה?
כן.
זאת אומרת, יש השפעה חזקה מאוד של הבית על הזיכרונות שלנו. אבל בואי נזכור שהזיכרונות מתאים אותנו, אנחנו לא זוכרים בדיוק.
הזיכרון מתעתע. הרבה אנשים לא מאמינים לזה או קשה להם, הם מתקשים לקבל את הנתון הזה.
כן, הזיכרון מתעתע בנו, אבל בכל זאת הזיכרונות הם זיכרונות, והכאב, הכאב הגדול שנמצא, יושב עמוק בצל, או כמו שיאמר פרויד, בתת מודע.
את הסברת לי הרבה פעמים במהלך השיחות הקודמות שלנו בסדרה הזאת, שיש איזשהם יחסי גומלין בין תמונה לטקסט, למילה, ליצירה הספרותית, המחזה.
אז זה מה שאמר רבי נחמן. זה מה שאמר בדיוק רבי נחמן, ומשם יצאתי למעשה לכל המחקר.
זה רלוונטי לנו, אני רק אומר, משום שחלומות הם בעצם תמונות.
נכון. אז אמר רבי נחמן, מראות קדמו למילים. העולם מספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. זאת אומרת, כשנברא האור, הוא כבר היה. הוא לא התגלה עדיין. וברגע שהוא התגלה, אלוהים אומר, ויהי אור.
אז הנה היחסים האלה, בין התמונה או המציאות, ההתרחשות, לבין המילה.
לבין המילה, בדיוק.
עכשיו, כשאני קוראת את ויהי אור, הרי אני לא הייתי באותו רגע, לא ראיתי את זה, לא חוויתי את זה. אני קוראת את ויהי אור, ועכשיו מה? אני מחזירה את המילה למדיום התמונה?
נכון.
בדמיון שלי?
בדיוק, זה בדיוק המשחק כאן. במרכאות, היוצר רואה תמונות, מתרגם למילים. את קוראה מילים ומתרגמת אותם לתמונות שהן שלך. לא רק של היוצר. את לוקחת זה גירוי. מה שאת קוראה ביצירה, את מקבלת גירוי לחלומות שלך, ואז נוצר החיבור. כי אם זה לא יתרחש הגירוי הזה, את לא תמשיכי לקרוא, כי זה לא יעניין אותך.
מעניין, אז את אומרת שממד החלום נכנס פנימה גם בשלב היצירה עצמה, ואחר כך גם בשלב של הצריכה של היצירה, זאת אומרת, שלי כשאני קולטת את היצירה.
הלוך ושוב. כשאת קולטת את היצירה, את הופכת למבקר. את הופכת אז למי שמסתכל בעיניים הפרטיות שלך על מה שיצר הסופר, הצייר, או הצבר.
כן.
ואת אומרת, אני אוהבת, אני לא אוהבת, זה נעים לי, זה לא נעים לי. זאת אומרת, האסתטיקה היא ללא גבולות, כי כל אחד רואה משהו אחר.
כן.
אם זה מתחבר אל האני שלך, נעים לך. ואם זה לא מתחבר, אז את פשוט מתרחקת, וזה זכותך.
מצד אחד בחלום, כמו שאת אומרת, יש ביטוי של משאלה כמוסה,
נכון.
שקשורה לאני שאני. זיכרונות לא מודעים, או כל מיני דברים שיכולים לצוץ בחלום. מצד שני, יש גם בחלום הרבה פעמים את אלמנט השכחה. העובדה שאני מתעוררת בבוקר, יש לי איזה צנזור כזה.
הצנזור לא נותן לך לזכור את החלומות.
בדיוק, הוא סוגר את הצוהר.
אני מתה לזכור את החלומות.
נכון, לפעמים כל כך מהר.
הוא סוגר את הדלת. אם את לא קמה בבוקר מיד,
ומיד.
בערנות מלאה, כותבת. ולוקחת נייר מהר, 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 וכותבת את מה שחלמת, תקבור כמה פיק.
ממש, כמה דקות ספורות.
פיק, איננו.
כן. אז מה זה אומר? שאנחנו כדי ליצור צריכים דווקא כן להתחבר לחלומות שלנו, או שאנחנו נצליח ליצור גם אם לא?
זה מה שעשו הסוריאליסטים. זה בדיוק מה שעשו הסוריאליסטים. הם אמרו שזה המקור, כדאי להתחבר אליו. לקחת משם את החומרים. בדיוק זה מה שהם עשו. זאת אומרת, החלום הוא חידת ציורים. לכן הוא בורח גם, הוא חידה. אנחנו עד היום לא מבינים מדוע בורח החלום, אבל יש כאן איזו שמירה עלייך. אולי לא תדעי את הכל.
מנגנונים כאלה.
מנגנוני הגנה, בדיוק.
בואי נדבר על חלום ליל קיץ, ואחר כך נגיע למבע קולנועי.
לחלום יש מבנה של משפט. ומכאן אנחנו יכולים עוד מעט לעבור לחלום ליל קיץ. ואם אמרנו חידת ציורים, זה מקשר אותנו למגריט.
כן, שעליו נדבר בפרק הבא.
בדיוק. אבל ביצירות שלו זה חידת ציורים. ואז אנחנו באמת יכולים לעבור לפני כן לעין הלל.
עוד לא שייקספיר.
עין הלל. כותב עין הלל חלום שלו. אנחנו עוד מכירים את עין הלל כסופר לילדים, אבל הוא גם כתב למבוגרים, ומשום מה הוא לא הייתה התקבלות כאן. בשלוש שעות אחר חצות, שכבתי פקוח לחושך מעליי. שם עמד תרנגולו של שגל ודיבר אשורית. איני יודע מדוע, אך הוא דיבר אשורית. אחר גיחך, הוציא מפוחית, פה, וניגן פולקה עצובה. על שרפרף ליד מטתי ישב אלוהים ובכה, ואלוהים מסוטת אבן, אך לנגינת התרנגול עטפה נפשו. כוכב הכסף רם ועלה, עוד גנחה נפשי ונענקה, עוד רחפה כדלתי חלום, עד היא שקטה באור הכסף, עד רבתה אור. ממול עמד שגל, ובידו לוחו ומכחולו, והוא שוחח עם הסבים.
איזה מרתק זה, להיכנס לעולם של חלום של אדם אחר.
נכון?
מדהים.
הוא ממש נותן לנו כאן את החלום.
אז תמונה מרתקת. מרתקת שאגב, לא את הכל הצלחתי לדמיין או לדמות, ממש בקווים, צבעים ותמונה. אבל בכל זאת, זה גרם לי להפעיל את המחשבה כדי להצליח להתחקות אחרי הסצנה הזאת שהוא מתאר לי, שהיא מאוד מוזרה.
כן, כן, והסיום חמוד מאוד. זאת אומרת, בחלום יש לנו מערכת יחסים בין דמויות שונות. אין החלום ואין המעשייה מביאים תקוות, שאיפות, פחדים וקסם. זה הקסם של על מציאות, של פיות.
שדונים.
שדונים, מכשפות. יש את הבבא יגה, ויש את הקליפה, ויש את המכשפה. זאת אומרת, החלום הוא מכיל בתוכו את הפחדים שלנו.
כן.
על זה כתבה דינה שטרן את הספר, אלימות בעולם קסום. כדי להתבגר, אנחנו צריכים להתכנס לתוך האלימות, לא תמיד אלא בגרשיים.
כן, לא תמיד פיזית, הכוונה, כן, לא תמיד לממש אותה.
כן, לעולם קסום. ואם אנחנו עוברים אל חלום ליל קיץ,
יש שם אלימות?
יש, ודאי.
תסבירי לי עושה, איפה.
מה עושה פאק? מה עושה פאק? השדון?
מה הוא
עושה
מהתל,
בלבולים,
כן.
הוא עושה בלבולים, כמו שנורית זרחי כותבת בגן הבמבובלים שלה.
בואי נזכיר למאזינות ולמאזינים שלנו, הוא בעצם משנה את החלומות ואת המאוויים והתשוקות של הדמויות האחרות במחזה.
הנה קטע של פאק.
כן.
מודה ולא שולל. אני הלץ שמשוטט בליל. מצחיק את אוברון, ומחלץ מדל שפתיי חיוך כשהלץ סוס מפותם אחרי הארוחה לצעול בקול שנקבה שיחה. או שאני עורב בסיר דייסה של איזו רחלנית מטבח גסה. הדודה הטובה שמספרת מעשייה מרה ומצמררת רואה במין שרפרף בטעותה. אני חומק לי תחת תחותה. היא מתמוטטת ארצה וצועקת, אמא! ובשיעולים נחנקת. זהו פאק. זאת אומרת, תפקידו לעשות בלבולים.
מה זה אומר שהוא עושה סוג של חלום במציאות? את החלום שלו? הוא יוצר לעצמו חלומות על חשבונם של...
הוא קודם כל החלום, אחרים. הוא החלום. אני לא חושבת שפגשתי פעם פאק במציאות, אבל, וגם לא פייה. הפיות הן קטנות ושקופות, את לא יכולה לראות אותה, אין אדם לא תראה אותה. מי שמאמין בהן, הן קיימות. אבל בחלום ליל קיץ של שייקספיר, יש לנו את כל האלמנטים של המעשייה. יש כאן שני זוגות שמואבים אחד את השני ונוצרים כאן בלבולים ביניהם.
נכון.
הם לא מגיעים מיד להגשמת אהבתם. והם הולכים לעולם החלומות, ושם הם מקשימים את האהבה. וכל הבלבולים קורים להם שם, כי שם יש עדים ומחשפות, וכל הפחדים כולם, ואחד מהם הופך בכלל לחמור. שיודע רק להגיד אייה.
אבל בכל זאת היא ממשיכה לאהוב אותה, לאהוב אותו.
כי נתנו לו שיקוי אהבה. זאת אומרת, הסיפור הוא קומי קודם כל. הוא משעשע. אבל הוא נמצא בחלום. 4 ימים, חיש יצללו בלילה. 4 לילות ישכיחו את הזמן מהר, בחלומות, ואז הלבנה, דרוכה כמו קשת כסף חדשה במרומים, תשקיף על ליל החג. את זה אומרת היפולטה, שהתרגום שלה זה אשת ירח. היא שייכת למזונות, היא יש לה כוח, היא יכולה אישה חזקה. כאן מעביר אותנו שייקספיר לעולם היווני, לאלילים, מעמיד אותה יצירה לפני דלתה של רומא. יש לנו כאן את הפיות, את הרוע, לשתות באחר, להביא אותו למצבים קשים. משאלה כמוסה יש לנו כאן, כל אחד מהאוהבים רוצה למצוא את אהובתו. ואומרת הפייה, עכשיו טיפות של טל אני אוספת לתלות על אוזן של רקפת. עכשיו, הפיות האלה יכולות לקחת תינוק, לגנוב אותו ולשים בתוך אצטרובל. וכאן יש לנו את אצבעוני ואצבעונית.
כן.
שביאלי כתב, נער קטון אצבעוני, מי זה דופק על חלוני, נער קטון אצבעוני? זאת אומרת, זה שוב ארכיטיפ.
של מה הפעם?
השאיפה לילד.
להישאר ילד?
שיהיה ילד. למי שאין ילד.
וואו. אנחנו רואות ששייקספיר מהתל גם בנו כמובן, הצופות והצופים, שלא בטוח מתי קורה מולנו החלום, מתי קורית מולנו המציאות, הדמויות עצמן לא יודעות כבר מה חלום ומה מציאות.
אנחנו לא יודעים.
ממש ממש הכל מעורבב.
אנחנו נכנסים ממש לחלום ליל קיץ בחלומות שלנו.
בדיוק.
בלי בעיה.
כן.
אבל זה לא תלוי בנו. החלום מגיע, כשהוא מגיע, הוא לא שואל אותנו.
נכון.
ומי שלא חולם, אין דבר כזה אדם שלא חולם.
נכון.
הוא לא יודע שהוא חולם, אבל כולם חולמים. כי אנחנו עם החלום, אנחנו מאבדים את היום, אם הוא היה קשה או טוב, או אנחנו מתחילים להבין מה קרה בעצם במהלך היום, אם אנחנו יודעים להסתכל, להתבונן בחלום.
אני רוצה שאנחנו נספיק לדבר על המבע הקולנועי. עד עכשיו בעצם נשארנו בעולם היצירות, שבמקרה הזה מחזה וספרות וכו', ועכשיו אני רוצה שאנחנו גם נדבר על האמצעים החדשים שהמבע הקולנועי הביא אל השולחן, כדי לתאר במקרה שלנו את החלום. המבע הקולנועי
זה עולם אחר.
לבמה יש את הייחודיות שלה ואת האלמנטים שלה, לקולנוע יש את שלו.
בדיוק. הקולנוע הוא חלום.
כבר מעצם היותו, זאת אומרת...
עצם היותו הוא חלום.
בלי לא רק חלום בתוך חלום.
אבל חלום שאני כצופה לא שולטת בו.
נכון. נו, אבל זה דווקא
פסיבית.
טוב. זה מזכיר לי את החלום בלילה.
כן, אבל החלום בלילה...
הוא נובע מתוכי.
הוא נובע מתוכי.
נכון, זה ההבדל.
וכאן אני לא שולטת בו. הקולנוע נתפס כאמנות המייצגת את עולם החלומות. זו אמנות שיש לה טכניקות. להמאם את האור, להוסיף את האור, למקד את האור על גבי הדמות, למקד את האור בפינה מסוימת.
תנועת המצלמה.
המצלמה מתרחקת או מתקרבת. אני כצופה...
עריכה מהירה או עריכה איטית.
פתאום נעלם, התמונה נעלמת.
פייד.
יש דיסטולב כזה שם, התמונה נעלמת. או ששתי תמונות עולות אחת על השנייה. יש המון טכניקות לחלום. היום בכלל הטכניקה, הטכנולוגיה מתקדמת.
כן.
אז יש לדבר על זה בלי סוף. עכשיו, יש צבע.
נכון.
כל זה נועד כדי להפעיל את החושים. אבל דבר אחד הכי חשוב, הבמאי נותן לנו פרשנות.
זאת אומרת, אני לא מקבלת את החלום נקי,
לא.
אלא בתוך הקשר מאוד מסוים.
דרך צינור, עיניו וראייתו של הבמאי. אפשר לקחת לדוגמה ספרים שעברו לעולם הקולנוע.
כן, שיעשו להם עיבוד.
שיעשו להם עיבוד. הבמאי נותן את האני מאמין שלו, את האינטרפטציה שלו. כשהוא ממקד את הזרקור על דמות אחת, או שהוא דואג שילבישו את הדמות כך או אחרת,
כן.
או שהוא מעמיד אותה במקום מסוים. זאת אומרת, הקולנוע הוא טקסט של ספקנות וחושיות.
מה שמעניין זה שהקולנוע הרבה פעמים כן רוצה לוודא שאני בתור צופה הבנתי שעכשיו מראים לי חלום. זאת אומרת, לעומת שייקספיר, שמבלבל גם את הדמויות וגם אותנו הצופות, בקולנוע הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים החלום ברור, ברור לנו מתי הוא מתחיל, מתי הוא מסתיים.
אנחנו יודעים שאנחנו בחלום.
כן.
אנחנו יודעים שאנחנו בקולנוע עכשיו.
כן.
כשאת בחלום, את לא יודעת אם את במציאות או בחלום.
נכון. לכן לפעמים אנחנו יכולות להתעורר בבוקר ולהרגיש מאוד מוזר.
מוזר.
ורק בהמשך היום את אומרת, זה קרה או לא קרה במציאות?
זאת אומרת, הזמן בקולנוע שונה מהמציאות.
נכון.
כי הוא יכול להקפיץ אותי ממקום למקום, מזמן לזמן, בלי בעיה. זה הספרות עושה בזרם התודעה, בקפיצות האלה. זאת אומרת, אנחנו קופצים בתודעה ממקום למקום.
בקולנוע, הקפיצות האלה, אנחנו יכולות לעקוב אחריהם, נכון? זאת אומרת, אם דמות למשל חולמת,
כן.
אני יכולה לשים לב שמדובר בפלשבק, או בזיכרון, או בדמיון. הרבה פעמים המבע הקולנועי שתיארת לי מקודם, דיזול, פייד, התקרבות או התרחקות של המצלמה, הרבה פעמים הדברים האלה יכולים לספר לי שרגע נכנסנו לאיזה בור כזה.
לאיזה בור שהוא.
כן. כן
שנצטרך לצאת ממנו.
כן.
זאת אומרת, אנחנו עוברים תהליכים תודעתיים בקולנוע.
כן.
זה קורה לנו כשאנחנו בכל יצירה אחרת. אבל בקולנוע, במאי, בואי נאמר בגרשיים, משחק בנו. הוא מוביל אותנו. אם איצ'קוק רוצה לומר לך שעוד רגע יהיה כאן רצח, אז אנחנו שומעים את הצעדים. וזה יכול להיות רק... הנה, עשיתי קולנוע.
גם לרדיו יש את האמצעים שלו.
נכון. היו פעם תסכיתים ברדיו.
נכון.
אנחנו שומעים צעדים, איזה מוזיקה כזו שנותנת לנו הרגשה שמשהו עומד להתרחש.
מתח.
מתח.
וגם התאורה, כמו שאמרת מקודם, הצללים.
זאת אומרת, תעשיית הקולנוע זה תעשיית חלומות. ואם אנחנו הולכים אל פליני, אנחנו בחלום.
תספרי לי קצת.
לספר לך על פליני.
על פליני, ואז אנחנו גם נבחר פליני... יצירות, ואת תספרי לי על החלומות שבהן.
כן, פליני בחר ביצירתו לטפל בארכיטיפים. ואנחנו כבר יודעים מה זה ארכיטיפים. בעזרת טשטוש, הוא מטשטש את הגבולות בנושא ונשוא, עבר ועווה, מציאות, פנטזיה, גבר, אישה, זכר, נקבה, במאי, שחקן, אני, הוא, מסך, קהל, יוצר ממש הרגשה של חלום.
לפליני היה ממש פטיש עם חלומות, הוא ממש כן. כל הזמן כתב, רשם את החלומות שלו.
נכון, יש לו גם ספר שבו הוא רשם את כל החלומות שלו. יצירתו היא דיאלוג בינו לבין עצמו, ובינו ובינינו הצופים. וכך, בינינו לבין עצמנו.
איזה מצחיק, הוא בעצם משתמש בצופים כדי לעשות איזשהו תהליך עיבוד.
תמיד. ולא רק הוא. ולא רק הוא.
כל יוצר?
כל יוצר. או שהוא רואה את עיני הצופים בעיני רוחו, או שהוא לא רואה אותם. סרטיו הם זיכרונות של אדם וחלומותיו. וכך, החלומות שלו הופכים להיות החלומות שלנו כצופים. יש כאן השפעה. מי זה אומר שאנחנו לא נחלום אחר כך בלילה על מה שראינו בשמונה וחצי של פליני? כל הקרנבליות היפהפייה הזו, הדמויות שהולכות.
אז מה החלום הזה מלמד אותנו או יכול לחשוף על פליני?
לברוח למציאות אחרת.
שפליני רוצה לברוח למציאות אחרת?
כן, הוא רוצה לאבד את המציאות שלו. הוא רוצה לברוח אל מציאות אחרת. אנחנו צופים במצעד קרנבלי, שבו אמו של פליני מתוארת כחלום. הוא מכניס את אביו ואת אמו לתוך החלומות שלו, שהוא מתאר אותם על המסך.
כן.
זאת אומרת, הוא שולט בחלום כבמאי, אבל משתמש בחומרי החלומות שלו.
במציאות שלו.
המציאות שלו.
כן.
בליצנים למשל, הוא מופיע כילד, כי זה חלק מהזיכרונות האוטוביוגרפיים שלו, mm-hmm. שהוא ברח פעם מהבית שהיה כילד ורצה להצטרף לקרקס.
אז זה קורה שם בחלום הזה? הוא באמת כן. מצטרף לקרקס?
כן.
Mm-hmm. וואו, אז זה ממש מעניין שהוא כל הזמן נע, אגב, בין חלום למציאות, במציאות שלו כיוצר סרטים, משום שכשהוא יוצר איזושהי סיטואציה בסרט, שהוא חלם להיות וכולי, הוא סוג של מגשים לעצמו חלום, או פשוט נשאר בחלום
חד
הזה.
חד וחלק, חד וחלק.
זה מרתק, הוא קצת מבלבל אותי.
נכון. הוא לא התכוון לבלבל אותך.
כן, אבל הוא משחק עם מציאות וחלום עוד יותר, בצורה עוד יותר מוגבלת.
הוא התכוון להיות יוצר, שמשתמש בחומרי המציאות שלו.
את כמעט ולא מפרידה בין מציאות לחלום. זאת את, כן. אני, אבל זה מאוד ברור ממה שאת אומרת.
כן, אבל היוצר שפנה ממש אל החלומות, וקרא לסרטיו חלומות, זה קורסורה. אקירה קורסורה היפני. עשה סרט שהוא קרא לו חלומות.
כן.
עכשיו כאן אנחנו נכנסים לתרבות אחרת שהיא לא מוכרת לנו. הוא השתמש...
יפנית.
היפנית. יש כאן כל מיני מוטיבים וסמלים שכשאת מסתכלת ביצירה, את לא יודעת מה הם הסמלים האלה, את לא נמצאת בתרבות הזו,
כן.
אבל את לוקחת את הסמלים האלה ומשתמשת בהם לעצמך. לכן גם בתרבות המערבית, מאוד אהבו את הסרטים של קורסורה. הכוח של יוצר הוא היכולת שלו ליצור מתוך התרבות שלו ולתת לך להרגיש את מה שאת מכירה מהתרבות שלך.
כן, היא יוצאת מארסנל סמלים אחד ומתחברת לארסנל סמלים
שלך.
אחרים.
כי אני לא מבינה את הסמלים. למשל, השמש מבעד לעננים. היצירה הראשונה, החלום הראשון. זה מדהים. יוצא ילד, גשם בחוץ, אנחנו רואים בית יפני אופייני, הילד יוצא מהבית בלבוש קימונו, כמו שהם לבושים, אמא רצה אחריו בלבוש שלה קימונו גם, והיא צועקת עליו, תחזור מהר הביתה. אם לא תחזור מיד הביתה, לא תוכל להיכנס אחר כך. משטר מאוד נוקשה.
כן.
יש קצת קשר בין המשטר היפני למשטר הגרמני. מאוד נוקשה. הם מאוד נוקשים בדרך חיים שלהם. ואז היא אומרת לו, אם יורד גשם והקשת תצא, זה בדיוק יום החתונתם של השואלים.
מה זה אומר? אנחנו לא יודעות. כן, בדיוק. צריך להבין את התרבות היפנית בהקשר הזה.
בדיוק. ואז, אם אתה תראה את חתונת השואלים, אתה תצטרך להתאבד. לא תוכל לחזור הביתה.
אוי ואבוי.
והילד מחליט שהוא רוצה לראות את חתונת השואלים.
אוי ואבוי.
והוא הולך והוא רואה את חתונת השואלים. תזכרי, אנחנו נמצאים בחלום.
כן.
הוא רואה את חתונת השואלים, ואז הוא רוצה לחזור הביתה. אמא שלו יוצאת החוצה עם סכין, נותנת לו ביד ואומרת לו, יותר לא תוכל להיכנס הביתה.
טוב, אם היא נותנת לו סכין, אז...
זה בחלום.
חרקירי, לא?
כן, משהו כזה.
רמז לביצוע התאבדות.
כן.
אוי ואבוי.
זאת אומרת, אולי החלום הזה הוא ייסורי מצפון של קורסו עצמו. אולי החלום הזה מבטא לחצים שהיו לו בילדות, חינוך קפדני מאוד,
זה גם חינוך קפדני וגם איזושהי אחריות אישית. זאת אומרת, לא היא תמנע ממנו את הכניסה הביתה ואת החזרה, ולא היא תהרוג אותו, אלא האחריות האישית שלו, לכאורה, צריכה להיות זאת שהורגת אותו. שהוא מבין את העוול שהוא עשה, או שבכך
שלא
שהוא
שמע בכל אימא.
כן, שלא שמע בכל אימא שלו.
לא יוצאים בליל גשם החוצה מהבית.
וואו. זה מעניין שהוא עשה רצף של חלומות.
כן, החלום האחר הוא על אפרסקים. האחיות מאשימות את הילד שבגללו נקדם אתה אפרסקים. שוב חלום, הוא קורא לכל חלומות. אבל כאן יש לנו אפי אנד, כאשר האחיות מבינות שלא הוא גדה את מטע הפרסקים, יש להפרסק משמעות רבה מאוד בתרבות היפנית, לא הוא גדה את מטע הפרסקים, ויש כאן ריקוד מחול של הפרסקים, שהאחיות רוקדות, ויש השלמה וקבלה. מאוד מעניין,
יש לו הרבה עיסוק במוות אגב. כן. הדוגמה של החרקירי זה רק דוגמה אחת, העונש הזה של להישאר מחוץ לבית וכולי, אבל יש גם חלום בשם סופת השלג,
כן.
ששם אנשים מטפסים,
נכון.
גברים מטפסים, ופתאום
ושם
מופיעה...
ושם מופיעה יוקה אונה.
נכון, אשת השלג.
אשת, לא, היא כמו בבא יגה, היא רעה.
כן.
היא דמות...
דמות מיתולוגית יפנית כזאת.
כן, דמות רעה. זאת אומרת, היא לא שייכת לפיות הטובות, היא שייכת למחשפות או לפיות הרעות. וכאן הוא משלב מוטיבים שמופיעים במיתוסים ובאגדות היפניות, מעלים טקסטים ופולחנים קדומים, שבהם האדם הוא חלק מהטבע.
איך בעצם זה ברור? הרי היא מנסה להוביל אותו. היא
הפרסקים, הקשת בענן, הגשם. אבל יש כאן, אחד החלומות הוא העורבים, וזה מעניין במיוחד. כאן הוא לוקח את ציוריו של ון גוך, ולתוך ציוריו של ון גוך הוא מכניס אדם שלבוש כמו ון גוך בתוך הציורים. וכאן הוא הולך לחפש בתוך הציורים עצמם. הוא עובר מציור לציור, בשדות החיטה, בשדות החמניות. וזה מרתק איך הוא מקשר בין שתי אמנויות, בין אמנות הציור ואמנות הקולנוע בעזרת החלום.
כן. אגב, גם בין שתי תרבויות. תרבות היפנית ותרבות מערב.
בדיוק, בדיוק.
באיזשהו שלב בתוך הציור הוא רוצה לשוחח עם ון גוך, והוא אומר לו משהו, ואז ון גוך בורח ממנו.
נכון.
וקורוסאווה רודף אחריו.
יש קצת הומור כאן.
כן, כן.
זאת אומרת, בתוך הסגב, בתוך הנפלא הזה, המלהיב.
מפגש בין אומנויות, מפגש בין אומנים.
אז יש כאן את הנגיעה של ההומור. אמרנו כבר שכל יצירה צריכה להכיל בתוכה גם את השגב וגם את העיתול.
אגב, זה עיתול מעניין, משום שבעצם בהומור הזה הוא שואל את השאלה, האם העבר או אומנויות עבר במקרה הזה, ואומן מהעבר יכול להתמודד עם המדיום הקולנועי שהוא לא הכיר, שזה מדיום חדש, שקורסאווה משתמש במדיום הזה.
גם תקופות, הוא מקרב אותנו בין שתי תקופות.
נכון. זה ממש מעניין מה שהוא עושה, ואפשר לראות איך בתוך ההומור יש את השגב, איך בתוך השגב יש את ההומור, ממש כמו שלימדת אותי על אסתטי ואתי.
אבל אני הייתי רוצה לדבר כמה מילים על האדונית והרוכל.
כן.
כי אם אנחנו מדברים על יוקו אונו, שהיא דמות רעה במיתולוגיה היפנית, במיתולוגיה שלנו יש לנו את ה... לא מחשפה, אלא את הבבא יגה, את הדמות האחרת, את הדמות הזו שהיא אנטי טוב לרע. מה קורה? יש כאן אדונית ורוכל. האדונית היא יכולה להיות הדמות של בבא יגה, יכולה להיות הדמות של נוצריה שרוצה לפגוע ביהודי, והרוכל שהוא עוסק בהתבוללות, ומציין את היהודי הנודד ממקום למקום. Mm-hmm. כי מה תפקידו של הרוכל זה לעבור ממקום למקום. יש כאן גם אינטימיות בין גבר לאישה, פסיכולוגיה, מגיה. וכשאגנון פונה למגיה, הוא פונה למגיה מתוך מחשבה לספר לנו על מערכת היחסים הקשה בין הנוצרי והיהודי, בין הנוצריה והיהודיה. זאת אומרת, הוא יוצר אלגוריה על עולם שאדונית היא מייצגת את העולם הנוצרי, והרוחל את היהודי הנודד.
בתוך היצירה בייגה... הזאת יש חלום, או שאנחנו רק עכשיו מפרשות את זה בתור חלום, כשהחלום הוא היצירה?
כל אחד יכול לפרש את אדונית והרוחל כרצונו, זה גדולתו של אגנון, שיבוא חוקר ויאמר, אין כאן אלגוריה, אין כאן... כל מה שאחר רוצה יכול לומר. מה שכאן, יש משאלה כמוסה. היהודי משתלט על הנוצריה. אז שוב חזרנו אל החלום. כי האדונית והרוחל, זה גם כמו חלום. ברגע שמכניסים את דמות הבא ביגה, או דמות המחשפה, אז הוא משתלט עליה. ולא רק זה. זה כאן ה-wishful thinking של נגנון עצמו, הוא אפילו מעלה את גופתה שהעורבים יאכלו אותה.
כן.
יש כאן נקמה בעזרת החלום. מה שאני לא יכול לעשות במציאות, אני יכול לעשות בחלום.
אם היו עושים איזה עיבוד קולנועי.
זה נפלא.
יש הרבה מבאים שזה היה הופך לרגעים מאוד גרפי. כן?
נכון, מאוד.
כי בספרות בוודאי שזה שימוש באלמנט גרפי, אבל בקולנוע זה כבר מקבל איזושהי העלה בריבוע.
זה תלוי בבמאי.
כן, זה נכון.
זה מה שאמרנו.
שנסכם את הפרק?
כן.
למדנו את נושא החלום ביצירות אומנות, וכבר בהתחלה הבנו שיצירת אומנות היא עצמה חלום. וגם שיש יצירות שמציגות בפנינו חלומות. ניסינו להבין מהו חלום, מה המשמעות שלו בחיינו. החלום הוא התרחשות שקורית בנו ומתוכנו, אך איננו פעילים בה ואיננו יכולים להשפיע עליה. בחלום מופיעים הרצונות והמשאלות שלנו, הזיכרונות שלנו וחוויות שצברנו. החלום יכול להציג רעיון או מצב שברצוננו שיתגשם, ויכול להציג רעיון או מצב שאנו מקווים מאוד שלא יתגשם. זו הסיבה שהיחסים בין חלום למציאות הם יחסי גומלין מורכבים. החלומות נוצרים מתוכנו ובכך משקפים גם אלמנטים מהמציאות שלנו, ולעיתים כשאנו זוכרות את החלומות, הם משפיעים על המציאות שלנו. למשל על האופן שבו נפרש התרחשות מסוימת שקורית בחיינו, או שנבחר להתנהג אחרת. היצירה האומנותית מתרגמת את חלומותיו של היוצר למאפייני הסוגה האומנותית שנבחרה, המדיום האומנותי. מילה, תפאורה, תלבושות, תנועת מצלמה, תאורה, מוזיקה, צלילים מיוחדים ועוד. כך נוצר רצף חידתי של תמונות, בימתיות או קולנועיות, שאנחנו, הצופות והצופים, מקבלים ומאבדים בעזרת עולם המושגים, התמונות, הזיכרונות ובעצם החלומות שלנו. למדנו על יצירותיו של פליני, שנהג לכתוב את חלומותיו ולתת להם ביטוי בסרטים. ביצירותיו הוא אפילו מגשים שאיפות שרצה להשיג כשהיה ילד, למשל להשתתף בקרקס. למדנו גם על יצירותיו של קורוסאווה, שבהן אפשר לזהות ארכיטיפים רבים וגם סמלים מהתרבות היפנית. יצירותיו של קורוסאווה חושפות את פחדיו, את רגשות האשם וגם את ההנאה שלו מתהליך היצירה. בפרק הבא נמשיך לעסוק בחלומות ונראה כיצד הם באים לביטוי באמנות הפלסטית ביצירותיו של רנה מגריט. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה המשותפת דוקטור זיווה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאמנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל. נודה גם לאביטל שוסיים כהן, תחקירן את הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם, על כך שאתן ממשיכות וממשיכים להסתקרן ביחד איתי, וללמוד על הדברים המרתקים באמת והסופר מגוונים שהאקדמיה חוקרת. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Because it's never been